הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו על הקצה. אתם עכשיו,
אתם עכשיו על הקצה.
הקצה,
הקצה,
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Rave.
Radio Rahim.
So yeah, that's the world.
That's the radio. This is the radio.
תוכנית מספר 163, 30 בינואר, י' ד' שבט. כמידי שבוע עומר סימש להפגיד לבר ולחור ככהן, תודה לאור קדישי, תודה לתמר אנונולו, תודה למיטל ביטיין, תודה לקוואמי, תודה להילה לביט שמשיקה את התכנית השבוע. השבוע יש תכנית לא מיוחדת, כי אנחנו מדברים על השגרה והסרטים שיוצאים בסוף השבוע הקרוב, אבל יש לנו את פול תומאס אנדרסון עם סרט חדש שמקדיש לו כמעט את כל השעה הקרובה. סרט של פול תומאס אנדרסון, הסרט נקרא חוטים מסתרים, Phantom Thread, איך אני מדבר עליו. לפני הכל, עזרה ל-1999, פול תומאס אנדרסון.
Once upon a time is how it always goes, but I'll make it brief. What was started out with such excitement, now I'd gladly end with relief. And what now has become a familiar motif. The at their worst could never criticize the way that you do. No, there's no one else I find to undermine or dash a hope quite like you. And you do it so casually too. Take the fall. It's something doesn't really help that you can never say what you're looking for. But you'll know it when you hear it, know it when you see it walk through the door. So you say, so you said many times before.
סרט חדש לפול תומאס אנדרסון, חוטים נסתרים, Phantom Thread. זה סרט שמגיע עם מנגנון השייה. בזמן שאתם צופים בו, אם אתם מכירים את פול תומאס אנדרסון ואוהבים אותו, בזמן הצפייה לוקח זמן להבין, רגע, זה סרט של פול תומאס אנדרסון? זה נראה נורא שונה מסרטים שלו. אני הגעתי לסרט הנכון, זה במאי הנכון. לוקח זמן להבין באיזה מין סרט אנחנו נמצאים, מה הדמויות, מה קורה פה, ואז להתחיל להבין את העוצמה שיש בסרט הזה, העוצמה שאותה אנחנו כן מכירים מהסרטים של פול תומאס אנדרסון. זה סרט שדורש סבלנות, הוא לא חושף את האנרגיות שלו על ההתחלה, כמו שאנחנו מכירים מהסרטים הקודמים של פול תומאס אנדרסון, שמתחילים עם הוואו, אז זה סרט שהולך לאט, אבל בעיקר זה סרט שילך איתכם. אני לא יודע איך תצאו מהסרט, אם תאהבו אותו או לא, אבל תנו לסרט שנייה לתפוס אתכם, לחלחל לתוככם, לדמויות האלה שראיתם ולסיטואציה הזאת, וקצת ככה להתעמק בתוכם, כי זה סרט ש... אני מתאר פה את החוויה שלי. השתוממתי, לא הבנתי, הלכתי איתו כי אמרתי, אוקיי, זה פול תומאס אנדרסון, בואו נראה מה הוא הולך לעשות לנו. ואז ככל שהסרט התקדם, אמרתי, אוקיי, אני מבין מה קורה פה. ואז בימים אחריו, שאחרי הצפייה בסרט, ככל שאני חושב עליו, וככל שהוא גם מתגנב אליי, תוך כדי שאני גם לא חושב עליו, אז פתאום קלטתי את העוצמה שהייתה בו, ואת המקוריות שיש בו, ואת ה... ברק שיש בו, ואת ההברקות שיש בו. אז קודם כל, זה הפך מיד להיות אחד הסרטים שאני הכי אוהב, שיש עכשיו בבתי הקולנוע, זה סרט כזה שהולך ומתגבר. ואני מבין את מה שקרה עם הסרט הזה גם בעונת הפרסים. סרט שהוקרן לכל אנשי מצביעי הפרסים יחסית מאוחר במהלך דצמבר, ואני חושב שכל מי ש... ראה אותו והיה צריך מיד ללכת להצביע, אולי לא התפעל, לכן לא כל כך שמנו לב אליו, לא בגלובוס הזהב ובפרסים המקדימים, אבל פתאום בשבוע שעבר במועמדויות לאוסקר, פתאום הוא, שזה כבר היה לפני שבועיים, פתאום הוא פרץ החוצה, הוא מועמד לסרט הטוב ביותר, פול תומאס אנדרסון הוא מועמד כבמאי, וכן הלאה, והשחקנים, שש מועמדויות יש לסרט הזה, וכאילו שהוא סוג של הצטה מאוחרת שהייתה לכל העולם סביבו, ואני מבין את זה, כי זה סרט שככה מתבשל לאט, ואולי היה נכון יותר להקרין אותו קצת יותר מוקדם לכל מי שמצפיע. לכן אני גם מקווה שאולי אם אנחנו מדברים ככה, אנחנו בעונת האוסקרים, שהסרט הזה עוד יפתיע, שעוד יעשה משהו כזה שעוד לא קרה לפני זה, כי באמת אני חושב שזה היה מוקדם מדי בשביל לא להיות מועמד או לזכות בפרסים המוקדמים. זה סרט נורא נורא מרשים מבחינה קולנועית, מבחינת כל מה שהוא אומר על הדבר הזה שנקרא אומנות. אנחנו גם נדבר עליו עוד קצת בהרחבה, אבל בין השאר, אחד הדברים המדהימים שיש בסרט הזה, זה פסקול. פסקול של ג'וני גרינווד, ושהוא כבר, זה הסרט השלישי שג'וני גרינווד עושה עם פול תומאס אנדרסון, ג'וני גרינווד הגיטריסט של רדיוהד, והמוזיקה פה כל כך דומיננטית, הסרט מרוצף כמעט כולו במוזיקה, והרגעים שבהם אין מוזיקה הם רגעים מאוד מאוד משמעותיים, שפתאום יש בהם שקט, זה כאילו סיטואציה שאין בה הרבה שקט, אז גם העניין הזה הוא עניין שצריך לשים לב אליו, נוכחות מאוד משמעותית של המוזיקה, אז אני רוצה שנתחיל את הדיבור על הסרט הזה עם המוזיקה של ג'וני גרינווד מתוך Phantom Thread, זה קטע שנקרא House of Woodcock, תכף נדבר על משמעות השם הזה. ג'וני גרינווד, מתוך Phantom Thread, זכותים נסתרים, הסרט חדש של פול תומאס אנדרסון. עלילת הסרט מתרחשת בלונדון, שנות ה-50, מתישהו בשנות ה-50, דניאל די-לויס בתפקיד הראשי, מגלם את דמותו של ריינולדס וודקוק, מעצב אופנה, מעצב אופנה מאוד מאוד תובעני. זה הדבר הראשון שאנחנו שומעים עליו כשמדברים עליו, שהוא תובעני, demanding, חוזרים על זה שוב ושוב, מישהו שבאמת נורא מסור בראש ובראשונה למלאכה שלו, ופה אנחנו נדרשים לזה שבעברית יש את העניין הזה של אומן ויש את אומן, אז הוא איפשהו גם אומן קודם כל, כי הוא מעצב וחיית ותופר, אבל הוא גם אומן, והוא מסור לחלוטין לאומנות שלו, ושום דבר הוא לא מסכים שיגע לו באומנות שלו ובמה שהוא עושה. ולחיים שלו נכנסת אישה צעירה, אחרי שאנחנו רואים את הקשר שלו עם נשים, ממש בפתיחת הסרט, כנראה קשר שהוא דפוס קבוע אצלו, שתמיד יש לו איזושהי סוג של מישהי שהיא מוזה שלו, בת זוג שלו, וברגע שהיא מתחילה להיות דורשנית עם הרצון שלה לתשומת לב, אז הוא דואג שאחותו, שמנהלת את העסק יחד איתו, תיפטר ממנה ותיפרד ממנה בשמו, וככה החיים שלו מתנהלים, והוא רק רוצה את הרוטינה שלו ואת השגרה שלו. ואז יום אחד, כשהוא מאוד רעב, והנושא של הרעב הוא חלק מהעניין פה בסיפור, הוא פוגש בכפר נופש מלצרית צעירה שקוראים לה אלמה. אני מניח אלמה בעברית נכתוב את זה אלמה באלף, אלמה בלטינית זה נשמה, והוא וודקוק. וודקוק זה, כן, יש את המילה קוק נמצאת שם, אבל וודקוק זה סוג של ציפור. הוא משהו שהוא מאוד מאוד ארצי וגופני, ועוסק במלבושים, ונורא עוסק באוכל שהוא אוכל, והיא אלמה, היא הנשמה, והוא מיד מלהק אותה לתפקיד המוזה החדשה שלו, ומתחילה מערכת יחסים, שאנחנו יודעים מראש לכאורה איך היא אמורה להיגמר, כי ראינו לפני כמה רגעים איך מערכות היחסים האלה מסתיימות, אבל כאן יש לנו את העניין הנוסף, וזה החידוש שמביא פול תומאס אנדרסון לסיפור הזה שאנחנו מכירים כל כך טוב מהעולם של הדרמות הרומנטיות, הדרמות של המאה ה-19, או דרמות של הקולנוע הבריטי, שבו באמת יש איזשהו סוג של גבר שמשתלט על אישה, אבל מה אם האישה תחליט שהיא לא יושבת בשקט ומנסה להילחם בחזרה, ורוצה בכל זאת את הנתח שלה בזוגיות הזאת, מה יקרה אז? מי משני האנשים האלה, שלכאורה מערכת היחסים אליהם הייתה כל כך ברורה מבחינת יחסי הכוחות, מי מהם הצליח לנצח ואיך? וזה מה שקורה בחצי השני של הסרט, והופך את הסרט הזה לכל כך מורכב, לדמות הזאת של האומן. ופה אנחנו נכנסים לעולם הזה של פול תומאס אנדרסון, העולם שבו הוא כל הזמן משוטט, או ברוב הסרטים שלו, יש לו שני סוגים של סרטים, יש לו את סרטי האומנים, מה אדם מוכן לעשות בשביל האומנות שלו, בוגי נייטס, מגנוליה, יש שם אנשים שנמצאים בתוך הקהילה היוצרת, ויש לו את הסרטים של המאסטר, הדמות הזאת שהופכת למעין גורו לאנשים, שסוחפת סביבה אנשים. הסרט המאסטר, הסרט לפני האחרון שלו, זה ייגמר בדם, גם איזושהי דמות כזאת שנכנסת וכובשת והופכת להיות דומיננטית בחיים של אנשים. אז הסרט הזה מחבר את שני הנתיבים האלה שפול תומאס אנדרסון אוהב לעסוק בהם בסרטים שלו, על מישהו שהוא כריזמטי, באמת מעין גורו לאנשים, שמה שהוא אומר אנשים עושים, אבל הוא גם אומן שלא מוכן להתפשר בשביל האומנות שלו, בשם האומנות שלו, והאם יכול לקרות מצב שמישהו יבוא ויערער על הדומיננטיות שלו, על המקום שלו, על היכולת שלו לשלוט בכולם, ויצליח להיות שווה מולו. זה הסיפור שלה. של הסרט הזה, והוא מתבשל לאט. זה סרט שאמרתי, דורש סבלנות, הוא למעלה משעתיים, שעתיים ועשר דקות. ואם אני אספר לכם את כל העלילה שלו, מתחילתה והצופה, זה לא הרבה, אין הרבה עלילה בסרט, אבל יש המון 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 תשומת לב לפרטים הכי קטנים, כי פול תומאס אנדרסון מאמץ את נקודת המבט של של הגיבור שלו, של אותו ריינולדס וודקוק, ושם לב לפרטים של התלבושות, של הנשים שבאות אליו, ומערכת היחסים שיש לו עם בגדים ועם נשים. שוב, מערכת היחסים של, שבה הוא המאסטר, והוא זה שעסוק כל הזמן לעצב את הלקוחות שלו שבאות אליו, והן באות אליו לא רק כדי שהוא יוצב להם בגדים, אלא גם כדי שהם יהיו במרכז תשומת הלב שלו, איזשהו סוג של להיות חומר ביד היוצר. אני רוצה שנשמע עוד קטע מתוך הפסקול של ג'וני גרינווד, קטע שיר, נעימת הנושא של הגיבורה השנייה של, של הסרט. שמענו את הנעימה של ריינולדס וודקוק, House of Woodcock בפתיחה, ועכשיו הנעימה של הגיבורה השנייה של אלמה, ג'וני גרינווד, מתוך חוטים נסתרים, Phantom Thread.
Thank you.
ג'וני גרינווד, מתוך חוטים נסתרים, קשה לי משם, Phantom Thread. החוטים הנסתרים האלה, אז כמובן חוטים, זה כי אנחנו נמצאים בסרט שעוסק בחיית, במעצב בגדים, בתופר, אז החוטים, אבל למה הם נסתרים? אני חושב שהכוונה הייתה שהחוטים נסתרים בין בני הזוג, אנחנו לא מבינים מה מושך אותם, מה משאיר אותם ביחד, ויש את הדבר הזה שאנחנו לא מבינים באהבה, שגורם לאנשים להישאר ביחד, התבלין הזה שאנשים מצליחים לייצר ביניהם, אבל אני חושב בדיעבד, ככל שהסרט כזה ככה מתרחק ממני, אני כבר עבר איזה שבוע מאז שראיתי אותו, שהחוטים הנסתרים האלה הם בין הסרט ובינינו הצופים, איזושהי משיכה שאנחנו חשים כלפי הסרט הזה, הוא מחשף, haunting, אני חושב שזו המילה הנכונה באנגלית. זה די מדהים לראות סרט, ראיתי זה בהקרנת עיתונאים, זה די מדהים לראות סרט כזה מוקרן מול קבוצה של מבקרי קולנוע, לאנשים שבאים מרקע של קולנוע. היו שם גם קבוצה של אנשים שבאים מרקע של אופנה וכתיבה על אופנה ועיצוב, אז יהיה מעניין לשמוע את הטייק שלהם על הסיפור הזה. אבל מבקרי קולנוע, יש את הרגעים האלה, שאם אפשר היה לחבר את המוחות שלנו, של כל הצופים, בייחוד האנשים שבאים מרקע של קולנוע, למכשיר שקורא את המחשבות, אני חושב שזה יכול להיות מאוד מאוד משעשע. כי יש רגע שיש שם כזה מערכת יחסים שהיא באמת מאוד ויקטוריאנית בין בעל הבית, אותו דניאל די לואיס, והאחות שלו, והאישה הצעירה שמגיעה ומנסה להשתלב בתוך החיים שלו, יש שם איזשהו רגע גם במוזיקה וגם איך שזה מעוצב, ואני רואה את כל המוחות של כל מבקרי הקולנוע וכל אנשים שבאים מרקע של קולנוע, בבת אחת נדלק להם כזה פנס מעל הראש והם אומרים, רבקה. אז יש רבקה של היצ'קוק בסרט, איזשהו טעם קטן, שהוא נורא מכוון, הטעם, באמת קודם כל הטעם הרומנטי הוויקטוריאני הזה של... של אנשים שמוכנים לעשות דברים עד המוות, לאהוב עד המוות, ליצור עד המוות, לזרוק את כל החיים שלהם לתוך הדבר הזה, ומשהו שרודף אותם. ואז יש את הרגע שבו אנחנו רואים אותו, מנסה לעצב מחדש את בת זוגו החדשה, לעצב אותה כדמותו, להפוך אותה באמת ממישהי שהיא נערת כפר, למישהי שכשהיא ברגע שהיא לובשת את הבגדים שלו, היא הופכת להיות בת דמותו, ואז טרח, כל המנורות נדלקות מעל הראשים של מבקרי הקולנוע, ואנחנו אומרים, ורטיגו. ובאמת יש רגעים כאלה שהם מאוד מאוד דומים לסרטים הזה, אבל לסרט שהוא לא גדוש בציטוטים, אבל כל פעם יש איזשהו סוג של, איזשהו חוט נסתר, שבתוכו הסרט... רקום בו, זה רבקה של היצ'קוק, וורטיגו של היצ'קוק. והעולם הזה, שיש בו משהו שהוא נורא נורא יצרי, אבל גם נורא מאופק, יש משהו בסרט הזה שהוא באמת נורא עצור. אני חושב שפול תומאס אנדרסון אמר את זה בעצמו, שזה סרט על מישהו שמלביש אנשים, להבדיל מבוגי נייטס, שזה סרט על מישהו שמפשיט נשים. ופה מישהו שאין פה את העניין של הירום, כי הוא רק רוצה לראות אותן לבושות. בבגדים שלו, כמובן, ביצירה שלו. אז יש את העולם הזה של ברי לינדון, פתאום סטנלי קובריק. סטנלי קובריק הוא מישהו שאני רואה לא מעט בקולנוע של פול תומאס אנדרסון. בוודאי זה ייגמר בדם, בוודאי המאסטר, בוודאי במגנוליה. העולם הזה שיש בו עולם שהוא גרנדיוזי, גם כשהוא נורא אינטימי, גם כשהוא מתעסק באינטימיות, אז יש בו משהו כזה גדול מהחיים. ואפילו יש רגע קטן שאני לא לגמרי הבנתי למה הוא שם ואיך הוא מתחבר, אבל זה מהחידות האלה שפול תומאס אנדרסון מבקש מנתנו לשבור עליהם את הראש. יש רגע אפילו מהתפוז המכני שזיהיתי שם, ומי שמכיר את התפוז המכני זה יש תוך שנייה, יש שם ציטוט קטן מתוך התפוז המכני, ולא לגמרי הבנתי, חוץ מזה שזה באמת אולי מחווה לקובריק, ואולי זו גם הסיבה שפול תומאס אנדרסון עושה את הסרט הזה באנגליה, צילם אותו באנגליה, ובמה שהוא כל כך אמריקאי, הוא עושה סרט פתאום שהוא כל כך בריטי. אולי גם זה המחווה שלו לקובריק, שהוא במה כל כך אמריקאי, שאת הקריירה המאוחרת שלו עשה כולה באנגליה, ובלונדון, והוא קצת אולי רצה להיות קרוב אל ההשראה הזאת. אז יש את העולם הזה של המחוות, אבל בתוך זה יש גם משהו שהוא חדש לגמרי, כי אם אנחנו מכירים את הסיפורים של, של, של היצ'קוק, את רבקה ואת ורטיקו, אז נדמה לי שאנחנו יודעים איך הסיפור הזה ייגמר. ואז פול תומאס אנדרסון מביא לנו איזשהו סוג של וריאציה לדבר הזה. סיפור, אולי הסיפור הוא אחרת, אולי מערכת היחסים יכולה להיות אחרת בין בני הזוג הזה, מערכת היחסים שיש בה מצד אחד את הנפש, את האלמה, אבל גם את האוכל. הסרט הזה יוציא אתכם מאוד מאוד רעבים מתוכו, אני בטוח בזה. ממש תצאו ממנו רעבים, כי יש בו משהו חי מאוד מאוד מאוד, מעורר חיות ומעורר אהבה על הצד הקינקי שלה, אבל גם רצון באמת ליצור, ואולי באמת איזשהו פתרון, שבאמת הדברים האלה יכולים לחיות. אפשר ליצור, אפשר לאהוב, והדבר אחד לא חייב להיות אחד על חשבון השני. אולי זה באמת הסרט הרומנטי ביותר שפול תומאס אנדרסון יצר מימיו, בוודאי סרט שיש בו דמות נשית כל כך דומיננטית, שתי דמויות נשיות למעשה, מול עולם של סרטים שיש בהם משהו מאוד גברי, אפילו מצ'ואיסטי, שיפיין את סרטיו הקודמים. עוד דבר בסרט הזה, פול תומאס אנדרסון הוא הצלם של עצמו, שזה גם משהו שמעיד קצת על האופן שבו הסרט נראה, קודם כל מצולם בפילים, 35 מילימטר, ונורא מרגישים את זה. והוא פחות, למרות שהוא מאוד מעוצב, בעיקר הנושא של עיצוב תלבושות, אבל הוא קצת פחות מיופייף מסרטים קודמים שלו. יש בו משהו קצת אחור, משהו כזה שמסתכל על העולם במבט מאוד מאוד חמור סבר, אבל לא נקי. אין שם את... יש לפול תומאס אנדרסון סוג של מבט נקי מאוד, סטרילי על העולם, והסרט הזה אין לו את זה. הסרט הזה דווקא יש בו משהו מאוד מאוד ישיר, ושהוא מאוד קרוב לבני אדם. ואני חושב שזה אחד הסרטים שבהם גם דניאל די לואיס נמצא בסיטואציה הכי אנושית שראיתי ממנו הרבה זמן. אומנם סרט תקופתי, אבל... לא נראה שהוא מגלם דמות, נראה דמות, אני מניח שהוא בוודאי כן מגלם דמות, אבל זה נדמה לנו כאילו שזה הכי דומה לדניאל די לואיס, כמו שהיינו מצפים שהוא יהיה ביום יום, הוא לא עם זקן או בגדים של לינקולן, הוא לא מגלה נפט וחופר נפט בתחילת המאה ה-20, בזה ייגמר בדם, הוא מישהו שאנחנו יכולים לדמיין את פול תומאס אנדרסון, את דניאל די לואיס, כזה, בחיים שלו, למרות שהסרט מתרחש באנגליה בשנות ה-50, ולא באנגליה של ההווה. ויש פה איזשהו משהו שנדמה לי, לא הייתי מתפלא, בגלל שהם עבדו ביחד קודם, לא הייתי מתפלא אם פול תומאס אנדרסון כתב את הדמות הזאת של רנלד וודקוק, עבור דניאל די לואיס, כי דניאל די לואיס מוכר כמישהו שיודע, הוא כאילו סנדלר חובב, אז הוא מישהו שהוא שהנושא של מלאכת כפיים לא זרה לו, אז אנחנו מאמינים לו שהוא מישהו שיכול לקחת חוט ומחט ולתפור סמלה. אנחנו מאמינים שהשחקן הזה יודע לעשות את זה. אז יש, נדמה לי, למרות שפול תומאס אנדרסון אומר שההשראה שלו הייתה כל מיני ביוגרפיות על מעצבי תלבושות שהוא קרא, לא אתפלא אם גם דניאל די לואיס היה השראה לדמות הזאת, מישהו שהוא באמת, הוא נמצא בשיא שלו מבחינה יצירתית, מבחינת ההכרה, והשאלה גם מה המחיר האישי שהוא משלם זה, וגם האם מישהו יכול להיכנס עוד לחיים האלה שלו. אני רוצה לשמיע עוד קטעים מהפסקול של... מהפסקול של הסרט הזה, ג'וני גרינווד, מועמד לאוסקר, הלוואי הוא יזכה, הוא לא אמור לזכות, כי צורת המים אמור לזכות בפסקול, אבל אני ממש, יש לי תחושה שאולי הסרט הזה יפתיע, והתגנב בכל מיני קטגוריות, התגנב מאחורי כל מיני ציפיות שלנו כיוצרים. זה הקטע שהוא בעצם נעימת הנושא, הקטע שנקרא Phantom Thread, חוטים נסתרים מתוך הסרט באותו שם, ג'וני גרינווד. לגמרי סרט אפי, היסטורי, תקופתי, רומנטי, ג'וני גרינווד, מתוך חוטים נסתרים. נכנס גיא חג'אג', הוא תכף ייקח את השידור לשעה שלו. הוא שאל את השאלה הבאה ברשימת הנושאים שלי, איפה הסרט הזה ממוקם ביצירתו של פול תומאס אנדרסון, שאנחנו מרגישים שאנחנו מכירים אותה, אבל הוא עדיין מצליח בכל פעם להפתיע אותנו ולהביא איזה מסובבת אחרת, וכל פעם גורם לנו להגיד, רגע, זה אותו פול תומאס אנדרסון? רגע, אנחנו עדיין אוהבים אותו? רגע, הוא עדיין מתקשר איתנו? הוא באמת הולך למקומות יוצאי דופן, בייחוד בשני הסרטים האחרונים שלו, שהיו יחסית קשים יותר. אני מאוד מאוד אהבתי את המאסטר, אני חושב שזה סרט וירטואוזי מבחינה קולנועית, אבל סרט לא מאוד נגיש, כי החיבור הזה בין שתי הדמויות שם היה לא לחלוטין ברור, היה שם משהו מאוד משונה, ורק היה צריך ללכת עם הקולנוע שיש שם, ולכן החיבור הרגשי לא תמיד עבד, כי זה באמת היה סרט איזשהו סוג של טירוף על איזה פנאטיות שהייתה שם. והסרט הקודם שלו, בעברית קוראים לו מידות רעות, Inherent Vice, שאני חייב להגיד שלא כל כך אהבתי. ראיתי אותו לפחות פעמיים אז שהוא יצא כדי להבין מה אני לא אוהב סרט של פול תומאס אנדרסון, איך זה ייתכן, אבל באמת יחסית לא סרט שכל, אני חייב להגיד שלא גם לא כל כך אהבתי ולא כל כך הבנתי. והסרט החדש, אני חושב שהוא אחד הסרטים הכי נגישים שיש לפול תומאס אנדרסון, ואחד הסרטים שיכולים להביא לפול תומאס אנדרסון גם קהל חדש שלא ידע להתחבר קודם לסרטים שלו, כי באמת היה בסרטים שלו משהו נורא פרוע, וגם משהו מאוד מאוד צעיר, בוגי נייטס עם עולם הפורנו, מגנוליה עם עולם הטלוויזיה והוליווד, ומשהו באמת איזשהו סוג של התפרצות נורא נורא גדולה, Hard Eight, הסרט הראשון של הסרטים, שיש בהם איזושהי סוג של אינטנסיביות, החיבור הזה של מין מרטין סקורסזי ורוברט אולטמן, של ריבוי דמויות, ועולם שהוא גם מאוד מאוד גברי, וממש גם השפרצה הנורא הגדולה של גם כישרון וגם ליבידו על המסך, אז הוא ממש תקשר עם הדור של אנשים שצפו בסרטים האלה בגיל הזה, מגנולי הסרט שאני מעריץ, אבל באמת הפך למין קול של דור מסוים, וגם סקורסזי של דור מסוים, ואז באמת עם שני הסרטים האחרונים שלו, הוא ככה קצת נכנס לאיזה פינה כזאת, שהוא הלך לאזור אקספרימנטלי, שהוא נשאר בנישה הזאת של רק קולנוענים או אנשי קולנוע יאהבו אותו, אבל הקהל הרחב כבר אין מה לעשות איתו. זה למאסטר ומידות רעות, הם סרטים באמת היותר אזוטריים שהוא עשה בקריירה שלו. ופתאום מגיע הסרט הזה שיש לו סיכוי להצליח. הוא באמת נראה סרט קצת מיושן בקצב שלו ובאופי שלו ובאופן שבו הוא מצלם את שנות ה-50 קצת, כאילו אנחנו נמצאים בשנות ה-50, אבל מבחינה אמוציונלית, מבחינת הדמויות, שיש שם שלוש הדמויות העיקריות שיש בסרט הזה, הסרט הזה נורא קרוב, נורא נגיש אלינו. אז איפה אני משבץ אותו? אני לא יודע. מגנוליה תמיד יהיה מקום ראשון מבחינתי, זה ייגמר בדם תמיד יהיה מקום שני מבחינתי, אבל הסרט הזה מבחינתי עוקף בקלות את בוגי נייטס. גם בגלל המוטיב הזה שאני חושב שהוא מתקשר מאוד יפה עם בוגי נייטס, הנושא הזה שלהבדיל מהאיש שעסק בלהפשיט, זה האיש שעוסק בלהלביש את האנשים. ואנחנו מבלים את השעה הזאת עם פול תומאס אנדרסון וגם עם הפסקולים שלו, אז לא רק ג'וני גרינווד, אני צריך לזכור ש אחד השותפים הראשונים, המקוריים שלו בעולם המוזיקה, היה ג'ון בריין, מפיק מוזיקלי שהפיק גם את אימי מן וגם את פיונה אפל, ובקרוב תוכלו לשמוע אותו כמלחין בסרט החדש של גרטה גרוויג, בליידי בירד, הוא המלחין, ויש לו הלחן שמאוד מזכיר את העולם הזה של, כן, פתאום מחזיר אותנו לעולם של פול תומאס אנדרסון, אז גם זה נורא נחמד להיזכר בג'ון בריין, ובאמת עם ג'וני גרינווד הוא עובד בשנים האחרונות. אני רוצה שוב לחזור למגנוליה, באמת סרט שגם הפסקול שלו וגם הסרט עצמו כל כך היה חשוב ומשמעותי בשבילי, וגם ההיכרות עם אימי מן שהייתה שם, ומאז היא הפכה לחברות. אמי מן, דרך אגב, זה לא, לא תכננתי, אבל אמי מן זכתה בגרמי בשלשום, על האלבום, האלבום האחרון שלה, Mental Illness, אחד מאלבומי השנה שלי, וגם אני חושב שזה היה בצד, במצד השנתי של, של רדיו קצה לדעתי. אלבום הפולק הטוב ביותר, הוא זכה. מה אכפת לי? העיקר שזכה. אז אמי מן, מתוך מגנוליה. מתוך מגנוליה. בישראל זה היה בשנת 2000. קצת היא רוצה. ואנחנו עם סרט חדש של פול תומאס אנדרסון, מועמד לשישה פרסי אוסקר, ואני כזה חולם שהוא יפתיע את כולם ויזכה, אני לא יודע. אני באמת מתלבט בשלב הזה למה אני הייתי מצביע. ממש גיליתי אותו ברגע האחרון וממש נדלקתי על הסרט הזה לגמרי. עוד קצת ג'וני גרינווד ברקע, ואנחנו, אני חושב שאנחנו עוזבים את הסרט הזה כדי לדבר כמה דקות על סרט אחר, ממש כזה קמצוץ לשנייה, בגוון אחר לגמרי, עולם אחר לגמרי, מבחינה קולנועית. סרט שהוקרן לפני שבוע בבחורה בפסטיבל סנדנס, ותראו באיזה עולם אנחנו חיים, הוא כבר עכשיו זמין לצפייה אצלכם בבית בנטפליקס. סרט שנקרא Futile and Stupid Gesture, מחווה חסרת חשיבות ומטופשת, אם אתם רוצים לתרגם לעברית. הבמאי הוא דיוויד ויין, ומה שמעניין זה שזה ביוגרפיה קולנועית עלילתי, זה סרט עלילתי על דמותו של דאג קני. דאג קני היה אחד מהמייסדים של ה-National Lampoon, מגזין ההומור, הבוטה מאוד באמריקה, מסוף שנות ה-60 ואילך. ופה אתם ממש יכולים לעשות לכם ערב סביב ה-National Lampoon, מי שגדל בשנות ה-70 ומי שלא רוצה להבין מה קרה שם, ההשפעה שלו על התרבות שלנו היא משמעותית. זה מתחיל עם זה שלפני 3 שנים היה סרט תעודי שגם הוא נמצא בנטפליקס, וגם אותו אתם כדאי לכם לקרוא, סרט תעודי על National Lampoon. ומה זה המגזין הזה, ואיך המגזין הזה באמת השפיע על ההומור האמריקאי, ועל כל הסרטים שנוצרו, גם בהשפעתו וגם בזכותו, ובעיקר על החבורת כוכבים העצומה שיצא ממנו, כלומר, רוב הצוות של Saturday Night Live, התגלה בתוכנית הרדיו של National Lampoon, או לקחו אותו ממש מזה, צ'וי צ'ייס, ביל מרי, גילדה רדנר, ג'ון בלושי, כל אנשים גם באו מסקנד סיטי, ממועדון האימפרוביזציה בשיקגו, וכשהם עברו לניו יורק, אחד הדברים הראשונים שהם עשו זה את שעת הרדיו של National Lampoon, ואחר כך את מופע הבמה של National Lampoon, ומשם לקחו אותם לסאטרדיי נייט לייב, ואז לסרטים שהם סרטים שהתחילו כסרטים של National Lampoon, בית החיות, קדישק, סרטים שכן חופשה נעימה, וקיישן, סרטים שבאמריקה מוכרים בתור National Lampoon's Animal House, בעברית הורידו את National Lampoon כי אף אחד לא יודע מה זה. אז קודם כל יש את הסרט התעודי שמדבר עם רוב האנשים שעדיין חיים, ובראשם, איך קוראים לו? הנרי בירד, אחד המייסדים שעדיין חי, וצ'וי צ'ייס, שהיה אחד האנשים הבולטים שם מבין בדמויות האלה, אז יש את הסיפור הזה דרך הסרט התעודי. מה שחסר בסרט תעודי זה עיסוק בדמותו של הבן אדם שכנראה באמת היה הרוח החיה בדבר הזה, וכשחיה, לא סתם חיה, אלא חיה רעה, ממש, דאג קני. דאג קני הלך לעולמו בנסיבות מאוד מסתוריות בשנת 1980. הוא לא זכה לראות את ה... הוא זכה להצלחה מאוד גדולה, אבל לא ראה את ההשפעה עצומה שהיה גם לסרטים וגם למגזין שלו בזמן אמת, ובאמת אנחנו מבינים שכל נושא הזה של ההצלחה היה קשה לו, ובגלל שהוא לא איתנו ולא, כן, הוא לא יכול היה להתראיין לסרט התעודי, וכנראה לא השאיר אחריו הרבה תיעוד אודיו-ויזואלי, הנוכחות שלו, מעבר לזה שהוא הוזכר, והמסתורין סביב הטיפוס המשונה הזה, מעין הנטר תומפסון של ההומור, אז הנוכחות שלו בסרט התעודי היא לא גדולה כמו שהיא הייתה אמורה להיות. והנה מגיע הסרט הלילתי עליו, הוא הדמות, הוא הגיבור, הוא האיש המרכזי, עלייתו ונפילתו, לגמרי, זה ממש הסיפור של עלייתו ונפילתו, נפילתו לא בלשון השאלה, לנפילתו ממשית, הוא נפל מצוק, וכך הוא נהרג. וויל פורטה מגלם את דאג קני. אז קודם כל הסרט הזה הוא מעין נספח לסרט תעודי, והוא גם מתפקד כמעין סרט תעודי מומחז, עם זה שיש קריין שמציג את הדמות הזאת בבגרותה, ומציג את האנשים, וכל הזמן הוא אומר לנו איך הסרט הזה שונה מהמציאות, סרט מאוד מודע לעצמו, אבל בעיקר הוא מציג לדור שלא הכיר את National Lampoon, את הבדיחות שלהם, ולכן הסרט הזה מאוד, מאוד, מאוד מצחיק. ובאמת, תקופה כזאת של אנשים שבאמת ישנו הרבה, ושתו יותר מדי, ולא דפקו חשבון לאף אחד, לא לפרסומאים ולא לפוליטיקאים ולא לפוליטיקלי קורקט, באמת זה הכי לא פוליטיקלי קורקט שאתם יכולים לדמיין, ולכל העולמות האחרים, ופשוט כתבו בדיחות, את הבדיחות הכי שרות טעם, הכי גסות, הכי נוראיות, אבל הכי שקלעו בול לתקופה הזאת של ימי מלחמת וייטנאם, והמחאה נגד המלחמה, וההיפים, סוף ימי ההיפים, והעבירו את כל הדור הזה אל שנות ה-70 ושנות ה-80, וזה נורא מעניין שדאג קני לא הגיע לשנות ה-80, זה טיפוס שלא היה יכול לשרוד בשנות ה-80, וכנראה באמת פיזית לא, הוא ב-1980 הלך לעולמו. אז הסרט החדש הזה באמת עושה איזשהו תיקון שהסרט התעודי לא מספיק מתמקד בו, אבל הוא מציג את הדמות המאוד בעייתית, מאוד מצחיקה, אבל מאוד מאוד בעייתית מבחינה יציבות נפשית, אבל מאוד מצחיקה בסופו של דבר, דאג קני, וויל פורטה כאמור, מגלם אותו, את הנרי בירד, מגלם דונלד גליסון, שעושה תפקיד מבריק. אנחנו מכירים את דונלד גליסון בתור בחור ג'ינג'י, אדמוני, גרום, בריטי, ופה הוא ניו יורקי, מטולטל, שבאמת נורא מרשים, לא רק בפאה ששמו עליו, אבל באופן שבו הוא מגלם דמות פרפית כזאת, דמות יפית ניו יורקית, דונלד גליסון. והנה עכשיו אני מחבר בין שני הסרטים האלה, דונלד גליסון משחק את הנרי בירד ב-A Futile and Stupid Gesture, ואח שלו, בריאן גליסון, שניהם הילדים של של השחקן, איך קוראים לו? רואים פח לשם, גליסון גם. אז בריאן גליסון, אחיו, מגלם את הרופא בחוטים נסתרים. כשתלכו את לחוטים נסתרים, אתם תזהו את הרופא. אז שניהם אחים, שניהם בני משפחת גליסון, דונלד ובריאן, בניו של השחקן הנהדר, הוא נפלא, וזה שפרח לי השם שלו, גליסון. אנחנו מסיימים את את השעה עם עוד קטע של ג'וני גרינווד מתוך חוטים נסתרים, הקטע שחותם את הסרט. ותמיד יש לפול תומאס אנדרסון, זה בוודאי זה ייגמר בדם, כן, עם I drink your milkshake. אז פה יש משפט סיום שגם יכול להיכנס לתוך הקנון של הקולנוע, בוודאי לקולנוע של 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 פול תומאס אנדרסון. For the hungry boy, הנה לילד הרעב, אמרתי לכם, תצאו רעבים מהסרט הזה, ג'וני גרינווד. תלכו לראות, חוטים נסתרים, אני מקווה שהסרט יהיה אפקטיבי גם עליכם. הנה זה, עד כאן, סימסקופ רדיו קצה. גיא חג'אג' מיד אחריי.
סינמסקופ.
Yeah.
עם יאיר אבן.
That's the radio. This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.